אז יש לך טיפ מנצח שמקדם חשיבה חיובית?
הרבה מאוד אנשים חושבים שלמוח שלנו אכפת מה אומרים לו. שאני צריכה להגיד לעצמי שאני נפלאה ונהדרת, והמוח יקשיב ויחשוב שאני נפלאה ונהדרת. אבל למעשה יש פה שני דברים שרוב האנשים שוכחים להוסיף לכל דבר שהם אומרים.
יואו, מסקרן מאוד.
אני מזמינה אתכם למסע, לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק וגם הכלים שיכולים לעזור. אז זה ידוע שכשחיים הפרעת קשב, יש יותר קשיים. משם בא מקור המונח הפרעה. הפרעת קשב היא גם מפריעה בחיים. יש יותר אתגרים וכישלונות שיכולים לגרום מטבע הדברים ליותר תסכול. אני כבר המון שנים מאבחנת ומטפלת באנשים ובילדים הפרעות קשב, ולצד המתנות המדהימות באמת שאני רואה בהפרעת הקשב, אני גם פוגשת בהמון קשיים רגשיים. מעבר לאתגרים בחיים, בהפרעת קשב יש גם יותר נטייה לראות את השלילי, או לפרש סיטואציות חברתיות לא נכון, ואז גם יותר להיעלב ולהיפגע, וכמובן שיש גם את הקשיים בוויסות הרגשי, שהרבה פעמים מתלווים להפרעת קשב, כי היא גם הפרעה בוויסות, שיכולה לבוא לידי ביטוי בקושי בוויסות חושי או רגשי. על כל הנושאים האלו, אגב, יש פרקים נפרדים בפודקאסט, כמו הפרק על חוסן או על ויסות רגשי. ויחד עם זאת, אני רואה שניתן לעשות שינוי חד משמעית, גם באורח החיים, גם בצורת החשיבה. אפשר לאמן את המוח לחשוב אחרת, ואפשר גם להתאמן מבחינה התנהגותית לחיות אחרת. וכדי לדבר על הנושא החשוב הזה, הזמנתי אלינו היום את שירלי נס ברלין, שהיא מרצה, חוקרת וסופרת של חיוביות. אז שלום שירלי.
היי, שלום, איזה כיף להיות פה, כמה נעים להיות פה.
כל כך נעים שאת פה, אני ממש רוצה שתלמדי אותנו איך מפתחים אנרגיה כזאת חיובית ונעימה וזורמת. ואני רוצה להתחיל מהשאלה שהכי הכי הכי מעניינת אותי אלייך. איך אפשר לשמור על חיוביות בתקופות של קושי, של תסכול, של אתגרים?
אני חושבת שלשמור על חיוביות בתקופות של קושי, תסכול ואתגרים, זה מה שאנחנו אמורים לעשות. זאת אומרת, החוכמה היא להחזיק את החיוביות בתקופות כאלה. כי אני תמיד אומרת, אם אתה שוכב בתאילנד מתחת לעץ קוקוס, אם לא נופל עליך קוקוס על הראש, אז הכל סבבה והכל נהדר, וזה נפלא. אבל אנחנו חיים ביום יום, ואנחנו קשורים בקשרים משפחתיים, בקשרים חבריים, ובעבודה, ומטלות, ודברים שמצופים מאיתנו, ודברים שקורים ברמה הפרטית, וברמת המשפחה, וברמת המדינה, והחברה, והעולם, ולפעמים זה מרגיש יותר מדי. והרבה אנשים מרגישים בתוך זה שאין להם כלים או יכולת להתמודד עם העומס הרגשי, הנפשי, וגם הפיזי שיש עליהם. אז כאן באה החיוביות. החיוביות אומרת שכל בן אדם בכל גיל יכול ליצור שינוי בדרך שבה הוא מגיב אל החיים. בעצם הכלל הראשון של החשיבה החיובית אומר, החיים זה לא מה שקורה, אלא האופן שבו אנחנו מגיבים למה שקורה. והרבה פעמים בהרצאות שלי אני מביאה כדור וזורקת לאנשים בהפתעה בהרצאה, ותמיד ב-25 שנה שבהם אני מרצה, כל האנשים מושיטים ידיים ותופסים. זאת אומרת, יש לנו אינסטינקט לתפוס את מה שנזרק אלינו. ואז אני שואלת את הבן אדם, האם היית חייב לתפוס? והוא אומר, בעצם לא. אז אני אומרת, למה תפסת? הוא אומר, אני לא יודע. ואז אני זורקת שוב, והוא שוב תופס. ואני אומרת, האם היית חייב? הוא אומר, לא. קודם כל, יש לנו התנאיה לתפוס מה שנזרק אלינו. זאת אומרת, אם אנחנו בסביבה או משהו נזרק אלינו, בבחינת דיבור, דרישה, ציפייה אפילו לא מדוברת, הדברים נזרקים לכיוון שלנו, ואנחנו מרגישים איזשהו, נקרא לזה אינסטינקט, או משהו אינטואיטיבי בתוכנו, שגורם לנו לתפוס אותם ולהפוך אותם לשלנו. אני יכולה לתת דוגמה מאוד קטנה, נגיד אתמול שחמותי נכנסה אליי הביתה, אז היא אמרה, נו, תראי איך הבית מלוכלך, זה בגלל שאת כל הזמן בלימודים שלך. עכשיו, היא זורקת אליי משהו, ורוב האנשים תופסים את זה, אבל תופסים את זה כאיזושהי אמירה עליהם. באה החיוביות ואומרת, זאת לא אמירה עלייך, זו אמירה עליה. כי מי שזרק את הכדור, הכדור הוא שלו. אני תמיד שואלת את האנשים בהרצאות, של מי הכדור? אז אומרים לי, שלה. אני אומרת, נכון, זה שלי. ואני זורקת אותו אליך. אתה לא חייב לתפוס, זה דבר אחד. ובאמת לא תפסתי כשהיא זרקה. והדבר השני, אתה יכול לתפוס בכל מיני אופנים. עכשיו, האופן שאנחנו מותנים אליו, ההתנאיה שלנו היא לרוב שבילים כבר חצובים במוח. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו רגילים לתפוס. בדרך כלל העלבות או כעס או מתח, אלו הרגלים שלנו. אבל מה על הומור? מה על חמלה? מה על כלילות? יש אפשרויות נוספות, ואני תמיד מעמידה מישהו, ואני אומרת, עכשיו תמצא לי 10 דרכים לתפוס את מה שאני, את הכדור. והם תמיד מנסים להיות יצירתיים, ומגלים שיש אין ספור דרכים לתפוס. זאת אומרת, הדרכים קיימות, אבל מה לא קיים? הנכונות שלנו, או העבודה שלנו, או אולי אפילו העבודה הנכונה שלנו, בלהעמיק את התלמים האלה שאנחנו חוצבים אותן במוח שלנו. להחליף את הדרך שאנחנו מותנים אליה, אם תרצי ההומוסטזיס שלנו, שאנחנו רגילים אליו, להחליף את זה בדרך אחרת. זה דורש מאיתנו עבודה, אין ספק, אבל זו עבודה אפשרית. אני תמיד אומרת, אני דור שני למרצות לחשיבה חיובית מצד אמא, ודור שני לשואה מצד אבא, מין שילוב שכזה, אבל להרצאה של אמא שלי הגיע בן אדם בן 102. והוא הגיע להרצאה שלה, והיא אמרה לו, אתה יודע מה אנחנו עושים פה? כי כולם הכירו את האיש הזה בין ה-102. והוא אומר לה, כן, אתם, זה קורס חשיבה חיובית? היא אמרה לו, אבל אתה יודע מה אנחנו עושים בקורס חשיבה חיובית? הוא אומר לה, כן, משפרים את איכות החיים. באתי לשפר את איכות חיי. זאת אומרת, אני תמיד אומרת לתלמידים, אם מישהו בין 102 מרגיש, שכמו שאומרים ביהדות, כל עוד הנר דולק, זאת אומרת, אני יכולה ליצור שינוי בכל רגע. ומחקרים תומכים בזה לגמרי, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מחקרי המוח מהמאה ה-21, שהשתנו לגמרי, זאת אומרת, מהפכה מטורפת במחקרי המוח, אז אנחנו רואים שהתפיסה של המוח הגמיש, שזה לא מוח של מבנים, אלא מוח של קשרים, אומרת לנו שכל דבר בר שינוי. אז עכשיו השאלה איך? ואולי יותר מזה השאלה, מה המוטיבציה שלי לעשות את זה?
אני רק חייבת לציין שזה פשוט מדהים. גם אמרת הומור, חמלה וכלילות, שזה שלושה דברים שנורא נורא שכיחים וחזקים באנשים עם הפרעת קשב ובכלל היצירתיות. זאת אומרת, יש להם כאלה רעיונות מדהימים ויכולת מעולה לראות את הדברים אחרת ולתת פתרונות אחרים, אז זה נורא נורא מתחבר למה שאמרת לי, לתפוס את הכדור בצורה אחרת או להסתכל על הדברים אחרת. זה דבר אחד שעלה לי לגבי זה. ודבר שני, שהרבה פעמים מגיעים אליי לאבחון כזה באזור גיל 30-40, ואנשים ממש בוכים על מר גורלם, על למה לא אמרו לי קודם, ולמה לא ידעתי את זה בבית ספר, הייתי יכול כל כך להיות תלמיד טוב, יכולתי פחות לסבול, ממש מתאבלים על זה. עכשיו, קודם כל, כמובן שאני מאוד מבינה אותם, אבל אני גם אומרת להם, אתם ממש ממש בתחילת החיים שלכם, מה זה גיל 30-40? זה תחילת גיל החיים הבוגרים, אתם יכולים לעשות כזה שינוי, כזה שיפור, אפילו יותר חשוב מגיל הילדות, שמה יש שם רק בית ספר. עכשיו אתם יכולים לעשות מלא דברים עם ההכרה של הפרעת קשב, והטיפול בה, והעזרה, והשינוי. אז זה דבר שני שחשוב לי באמת להגיד. והדבר האחרון, שכל מה שאת אומרת, זה נורא מתחבר לטיפול ההתנהגותי, שהוא באמת נמצא כהכי יעיל ותורם בהפרעת קשב. חשוב לי גם להדגיש את זה, כי הרבה פעמים הולכים דווקא יותר לכיוון של טיפול רגשי עמוק, טראומות מעבר, הורים וכאלה, כשלמעשה מה שאנחנו יודעים גם ממחקרים וגם מהקליניקה, שמה שעוזר זה דווקא הטיפול ההתנהגותי שבדיוק עליו את מדברת, של השינוי של הדפוס חשיבה, כי המוח באמת כל כך גמיש ויכול ליצור קשרים חדשים ולשנות את החשיבה, ומשם גם לשנות את ההתנהגות, כמו שהנה לא תפסת את מה שזרקה לחמותך, אני בטוחה שבטח לפני 20 שנה היית תופסת, אבל התאמנת בזה ושינית את זה, וזה גרם לך להיות מי שאת היום.
כמו בדיאטה, אנחנו יודעים מה. זאת אומרת, זה לא הפתעה גדולה, אני לא הולכת לדיאטנית, מקבלת תפריט ואומרת, אלוהים אדירים, מה היא חשבה לעצמה? ירקות, כאילו, אני לא חשבתי על זה בכלל. ברור לנו מה קיים. אפילו ברור לנו איך. אנחנו יודעים לאכול יותר ירוקים ויותר פירות ופחות אוכל מעובד, הכל ברור לנו. המקום שלא ברור לנו, תמיד נפלא מבינתי, איך זה דבר שהוא כל כך קשה לנו כבני אדם, זה לקחת את המה ולקחת את הערך ולהפוך את זה לפעולה. לעמוד מול העוגה ולהגיד, אני יודעת שזה לא בריא לי, ואני יודעת שאני מורה לאכול משהו אחר, אבל הידע, אם אני, לא רואים אותנו פה, אבל אם אני ככה מסמנת את הראש, כאילו הוא יורד, ובאזור הכתפיים והצוואר, אני מצביעה עליהם עכשיו, באזור הכתפיים והצוואר, כאילו הוא נתקע, כאילו זה נקודה שהידע נתקע בו, ולא מצליח לרדת למטה, לא לרגש ולא לידיים שעושות ורגליים שהולכות קדימה. הרבה פעמים בשפה של האנשים הקדמונים, אנחנו אומרים נפל האסימון. מה זאת אומרת, הסקנים, אלה שהיו פעם אסימונים, כמוני. מה זאת אומרת נפל האסימון? זאת אומרת, האסימון נפל מהמקום שבו אני מבינה, למקום שבו אני גם מרגישה את זה ויכולה לפעול. ועל התפר הזה אני תמיד התבוננתי. מה שהיה לי תמיד תמיד חשוב, מאז שהתחלתי ללמד, הייתי בת 27 בירושלים, והדבר שהיה לי הכי חשוב תמיד היה, איך אני הופכת את הדברים למעשיים. איך אני יוצאת מהעולם של הקלישאות, איך אני יוצאת מהעולם של תחשוב טוב ויהיה טוב, שזה בולשיט, כי אנשים חושבים טוב ולא טוב להם, אז די עם המשפט הזה, או איך אני יוצאת מהעולם של חצי הכוס המלאה, שזה, לא פגשתי בן אדם אחד עלי אדמות, שיושב מדוכדך ומישהו בא אליו ואומר לו, או תסתכל על חצי הכוס המלאה, והוא מתעודד מזה. זאת אומרת, יש, אנחנו שוחים בתוך ים של קלישאות, שמקיפים אותנו מכל כיוון, אבל להפוך את זה לפעולה, בזה אני מתרכזת, אז אמרת התנהגותי, ואני מאוד מתחברת לזה. אני גם מתחברת למקום שמי שיש לו פנאי וכסף, ויכול לעשות חקירה פנימית של ההורים שלו, והבן דורי, וכל הדברים שעבור, אז זה נפלא בעיניי, זה חקירה, אני נהנית מדברים כאלה, אבל זה דורש הרבה כסף והרבה זמן, וגם בסופו של דבר, יכול להיות שאתה מגיע רק לרובד מסוים, יש המון רבדים שאתה לא תגיע אליהם לעולם, שמניעים אותך היום. אז החיוביות אומרת, בוא נסתכל על מי שאתה היום, ונסתכל על מה שאפשר היום לעשות עם מה שיש לנו, ואיך אפשר בצעדים מאוד קטנים, ממש ממש קטנים, ואני מאמינה גדולה בצעדים קטנים, איך אני יכולה לחזק צעדים קטנים, איך אני יכולה להתקדם בצעדים קטנים, ואיך אני יכולה להגיע למקומות שאני רוצה להגיע אליהם באמצעות צעד אחר צעד, לא קפיצות גדולות, ולא התבוננות ככה על פסגת האברסט, ולהגיד לעצמי, זה יותר מדי גבוה, אני לא יכולה להגיע לשם.
כן, זה כל כך חשוב מה שאת אומרת, בדיוק אתמול, שעברתי קורס ארגון זמן, הראיתי להם כזה משולש, שאני קוראת לו משולש המקם, שכתוב בו מודעות, כוח רצון, מוטיבציה, ושאלתי אותם, מה לדעתכם המשולש הזה אומר? אז כולם אמרו, זה מה שהוביל אותנו להצלחה, זה מה שהייתי רוצה שיהיה לי, ואמרתי להם, כולכם טועים, זה פשוט משולש השקרים, כי מודעות, כוח רצון ומוטיבציה, לא יביאו אתכם לאן שאתם רוצים, רק צעדים התנהגותיים, פרקטיים, מעשיים, בגלל זה אני כל כך אוהבת את הטיפול ההתנהגותי, כי הוא לא נשאר באוויר, בוא נגייס מוטיבציה, מה זה הדבר הזה, מאיפה אני בכלל מביא את זה, זה הולך בדיוק כמו שאת אומרת בצעדים קטנים, ומעניין אותי אם יש לך אולי דוגמאות לתת לנו איזה צעדים אפשר לעשות, כדי באמת להתקדם לחשיבה חיובית, שאפילו ממש מחר בבוקר אני יכולה לקום ולעשות איזה תרגיל, ופתאום יותר להתקרב לזה, כדי שהדבר הזה באמת יתחיל להניע את עצמו.
מכרו לנו איזשהו שקר של אם תרצה מספיק ותגייס מוטיבציה, וזה שקר נורא, הוא שקר מתעלל אפילו. ילדים שמקבלים שוב ושוב, יש לך פוטנציאל גבוה, אתה צריך רק להתאמץ יותר, זה שקר מתעלל ממש. הרבה מאוד אנשים מחפשים את השינוי הגדול שיבוא באיזשהו הנני, לעמוד בליל ירח מלא על שפת המים ולהגיד, הנני חושב חיובי, וי, וי. זאת אומרת, משהו מאוד דרמטי שכזה. אבל נגיד צעד קטן, לדוגמה, בכל פעם שמצליח לי משהו קטן, וזה יכול להיות מי שהיום הייתי בבוקר בפגישה, ואחר כך באתי הביתה והספקתי לסדר את כל המטבח. אז הצליח לי בניהול הזמן שלי, שעזבתי מטבח מסודר, או שחניתי פה את האוטו ולא נתקעתי בשום אוטו אחר. הצליח לי בחנייה שלי, או שהכנתי לילד סנדוויץ' שהיה לו טעים, הוא אכל אותו. הצליח לי בהכנה שלי, זאת אומרת, או שקמתי בבוקר והשיער שלי הסתדר, הצליח לי בשיער שלי, זאת אומרת, הצלחות מאוד מאוד קטנות. עכשיו אני לוקחת את יד ימין שלי, או שמאל, כל אחד ביד העדיפה שלו, ותופחת, תופחת, 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 זאת אומרת, תופחת לעצמי על השכם. עכשיו, מה הכוונה, מה קורה כשאני תופרת לעצמי על השכם? בעצם בו ברגע, אני מקבעת את הרגע הזה במוח שלי. יש כל כך הרבה רגעים טובים שחולפים ביום, ולפעמים יש אנשים שכוונתם מאוד טובה, אבל זה לא עוזר, שבאים ואומרים, תסתכל על הטוב, תראה כמה טוב קרה, זה לא עוזר, זה צריך לבוא מתוכנו. אז כשאני תופחת, אז אני מקבעת את הרגע הזה, והמוח שלי שומע, זה רגע חשוב. כל פעם שהמוח שלי שומע זה רגע חשוב, הוא מתכוונן לייצר עוד רגעים כאלה. זה דבר אחד. שהדבר שני, אני משתמשת בגוף. אני מאמינה גדולה בשימוש בגוף. כשאני משתמשת בגוף, אני מוציאה את הדברים מחלל הראש שלי, המחשבות שכל הזמן רצות לי בראש, ואני מורידה אותם למטה, למקום של הפעולה. אז אני משתמשת בגוף, תופחת. אני מציינת בפני עצמי שקורים לי דברים טובים. זה ציון שהוא בעל משמעות, כי אנחנו הרבה פעמים לא רואים את הדברים הטובים שקורים. אז אני מציינת את זה בפני עצמי. זאת אומרת, יש לי פה לפחות שלושה דברים שאני עושה, ואני יכולה לדבר על עוד, אבל אני רוצה להגיע לעוד דברים, שלושה דברים שאני עושה, שעל ידי זה שאני פשוט תופחת לעצמי על השכם. שזה דבר שאני לא עושה אותו ברש כלי, הביטו, ראו, הסקיטו, שימו, הנה אני נפלאה. לא, אני בצנאה לעצמי, יצרתי פה איזה עוגן של חיוביות. ככל שהמוח שלי יותר מכוון לחיוביות, זה ממש כמו גוגל המוח שלנו. זאת אומרת, מה שרשום בשורת חיפוש, זה מה שנראה בעולם. אז אם לרוב האנשים בשורת חיפוש לא רשום שום דבר, יש שם בלגן שלם, כי הם לא מכוונים את עצמם לרשום משהו מסוים. אבל במחשב אני כן מכוונת. ואני רושמת בשורת החיפוש במחשב, מלון באילת. ואז גוגל מתחיל לעלות מלונות, וגם פרסומות בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מיני מקומות. זאת אומרת, גוגל מראה לי, אני מתוך שלל האינפורמציה שקיימת בעולם, האינסופית, אני מכוונת אותך למה שאת רוצה. עכשיו, אם אני לא מכוונת, זאת אומרת, אם אני לא רושמת שום דבר בשורת החיפוש, אז מה שיש בעולם קופץ לפניי, ומה שמתרחש בתוכי, אני לא תמיד יכולה להבין את זה. אבל אם אני באופן מודע, רק תופחת, נגיד התרגיל הקטן הזה, כשאני תופחת אחרי הצלחה קטנה, המוח שלי רושם פה לחפש הצלחות, מה טוב. ואז הוא מתחיל להפנות את מבטי לברור הצלחות מתוך העולם שלי. וכשזה, אז זה הפרסומות של הצלחות, זאת אומרת, דברים שאני מצליחה, דברים טובים שקורים לי. וכשאני רואה את זה יותר, אני מרגישה טוב יותר. וכשאני מרגישה טוב יותר, אני מרגישה שהעולם טוב יותר. אני חיה יותר בנחת בתוך העולם. זאת אומרת, יש פה היזון חוזר של הסיטואציה.
מדהים, אני כל כך אוהבת את זה, אני אפילו מכניסה את הכלי הזה לקורס ארגון זמן שלי, שמשום החושבים שכשאתה מארגן את הזמן, אתה רק אמור להיות יותר יעיל ופרודוקטיב ולהספיק יותר, ולא חלילה לשפר את איכות חייך, כמו שהסבא החמוד בן המאה ושתיים אמר, שזו מטרת העל שלנו, ובאמת אם אתה מכניס לחיים שלך גם תרגילים כאלו שהם קטנים, ופשוט לעשות אותם, אפשר אפילו נגיד לכתוב את זה בקבוצת וואטסאפ או באיזה פנקס, כדי עוד יותר אפילו להתאמן בזה, אז באמת זה משהו שמתחיל להפוך להיות יותר הרגל בשבילך. אבל את יודעת, יש אנשים שחושבים שאם אתה כזה חיובי, אז אולי זה יפגע לך ביכולת נגיד להרגיש קשת של רגשות.
אני חושבת שאולי אפשר להתבונן על עמוק ומופנם, זאת אומרת ללכת, להסתכל על איסורים אולי ועומק, או איסורים ומופנמות, זאת אומרת, כשאני מרוכזת בעצמי, מרוכזת בתוכי, אז אני יכולה ליצור מתוכי דברים, זאת אומרת, אני נמצאת ואני, הרעשים מבחוץ פחות רלוונטיים, אני יכולה להתבונן פנימה ואני יכולה לדלות מתוכי את האושר האינסופי שיש שם בעין. אבל זה, אני לא חייבת להיות באיסורים בשביל זה. אני יכולה להיות בסיפוק גדול, אני יכולה להיות בנחת גדולה, אני יכולה להיות בתשומת לב מאוד קשובה לעצמי. מה זו חשיבה שלילית לדוגמה? נגיד אדם אומר לך, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל. נגיד ההורה אומר לך, אל תנסה אפילו, 5 יחידות מתמטיקה זה לא בשבילך, אתה מתפזר, אתה שוכח את הפסיקים, אתה שוכח את המינוסים, אתה מתבלבל בין פלוס למינוס, זה לא בשבילך, עזוב. זאת אומרת, הוא מוריד אותי למטה, הוא לא מאמין בי, אבל בעצם מה המטרה של ההורה? המטרה שלו לשמור עליך. הוא מונע ממקום של פחד. הפחד שלו זה לראות אותך נכשל, כי להורה, כשאתה נכשל, כואב פיזית בגוף שלו, והוא מפחד לראות אותך נכשל, אז הוא מנסה לשמור אותך בגבולות המוכרים לך, כדי שלא תפרוץ את הגבולות האלה, וחס וחלילה תוכל להתייסר מייסורים של מישהו שלא הצליח. אז הוא מנסה לשמור אותך על ידי זה שהוא מקצץ את הכנפיים שלך. עם השינים הדיבור הזה נכנס לתוכנו, אנחנו מדברים לעצמנו, אני לא אצליח, אני לא מסוגל. אנחנו קוראים לזה חשיבה שלילית, אבל בעצם קודם כל בואו נשים את הדברים על דיוקם, זה אפילו לא חשיבה שלנו, זה שיירי אמונות וסוג חשיבה שירשנו, ואנחנו פשוט מכוח האנרציה וההרגל, אנחנו ממשיכים להטמיע אותם בתוכנו. דבר שני, זה לא שלילי, המטרה שלו טובה, לשמור עלינו. כשאני מנסה משהו חדש ואומרים לי, אני עכשיו מתכוונת לחזור ללימודים, להשלים את התואר בירושלים, ואז אין לי את המחשבה הזאת, אבל נגיד, חמותי אמרה, את עם הלימודים, נגיד, המחשבה הזאת מגיעה. נגיד, את עם הלימודים, זאת אומרת, המחשבה הזאת נגיד מגיעה, את עם הלימודים, אפילו המחשבה בפנים, את לא תספיק עם הבית, ויש לך גם ילד קטן, ויש לך את עוד ילדים ועוד דברים ועבודה, ואת לא תספיק. וכל הדיבור הזה, זה דיבור שמטרתו אחת, לשמור עליי, שאני אהיה בסדר. ולכן אם אני מסוגלת להתבונן בו, במבט מלא חמלה, כמו שהתבוננתי על חמותי, ולהגיד לדיבור הפנימי הזה, הכל בסדר, אני יודעת שאתה רוצה לשמור עליי, אבל אני מסוגלת. אני הולכת להתנסות בזה. אני תודה, אבל לא תודה. אפילו התודה לא תודה הזה, בעצם לוקח אותי מהמקום של מחשבות שליליות, אני צריכה להילחם בהם, לסלק אותם, שיוצר מלחמה בתוכנו. אנחנו נאבקים בתוכנו, ואדם שנאבק בעצמו לא יכול להתקדם לשום מקום, הוא עומד במקום והוא נאבק, וגם אם הוא מנצח הוא מפסיד, וגם אם הוא מפסיד הוא מנצח, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו בדואליות הזאת שאנחנו לא יוצאים ממנה. אבל אם המבט משתנה, ואני אומרת, המחשבות האלה, כמו שאבי היה מנסה לעצר את צעדינו, הוא היה ניצול שואה, היו לו המון פחדים, והוא היה מנסה שלא נצא מהבית, ולא נתנסה בדברים, וכבר כילדה התבוננתי ואמרתי, הוא מפחד, הוא פשוט מפחד. אז המחשבות האלה נובעות מפחד. אבל בתור אנשים בוגרים אנחנו יכולים לומר לעצמנו ויכולים להתחיל להסגל דרך חשיבה שאומרת, המחשבות האלה נובעות מפחד והן רוצות להגן עליי, אני כבר לא במקום הזה, אני לא זקוק להגנה הזאת יותר. עכשיו זה לא סכום אפס, זה לא להגיד כן אני מסוגל מול המחשבה, כי אז זה סכום אפס. לא מסוגל, כן מסוגל, לא מסוגל, כן מסוגל, כמו ילד קטן שנלחם. אני אומרת, אני מנסה. אני הולכת לדרך חדשה, אני מאמינה בכוחות שלי, אני סקרנית לקראת מה שהולך לקרות, אני יודעת שאני אתמודד עם כל מה שיבוא, זאת אומרת, התשובה היא לא סכום אפס, לא כן, לא, כן, לא, אלא זה בסדר, בוא, ואז אני לוקחת את הפחד הזה, או אם תקראו לו מחשבה שלילית, אבל אני לא קוראת לו ככה, ואז אני לוקחת את הפחד הזה, שם אותו בכיס שלי, ואומר בוא ביחד, בוא נראה שאנחנו מסוגלים. ואז נוצר דיאלוג פנימי חומל.
אני ממש אוהבת איך שאת מסתכלת גם על אנשים אחרים, זאת אומרת, לא רק באמת שקועה בעצמך ובחשיבה החיובית שלך ואחרים הם לא, אלא גם להסתכל על אנשים אחרים ולראות מאיזה מקום הם מגיעים. זה משהו שאני גם מאוד אוהבת ללמד, שאם מישהו בא ומתייחס אליך בצורה לא טובה או אפילו פוגע בך, אז ברור שאתה יכול גם לכעוס עליו וגם להיעלב, אבל אם אתה רגע תעצור ותסתכל ותחשוב מאיזה מקום הוא מגיע, מה הוא עבר בחיים, אני זוכרת נגיד שפעם הייתה לי מנהלת שמאוד התאמרה בי ובעובדות האחרות, ובאיזשהו שלב שהכרתי את סיפור חייה ומה היא עברה, זה שינה לי את כל התמונה, אני לא הייתי נפגעת ממנה יותר, אני אמרתי, טוב, היא עברה כאלה חיים, ברור שהיא תתנהג ככה, אז ממש גם להכניס את החשיבה הזו של הבן אדם הזה, מה הוא עבר ומאיפה הוא מגיע, וזה מוריד את הכעס. ודבר שני שעלה לי כשדיברת באמת, זה העניין הזה, אמרת לא סכום אפס, זאת אומרת, זה לא כלום או הכל, וזה גם מתחבר לצעדים היותר קטנים, אז יש מילה שאני נורא אוהבת, שקרול דווייק, הפרופסורית לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד, ככה הגתה שזה המילה באנגלית, היא קוראת לזה yet, ובעברית עדיין, אז אם אתה בעצם מוסיף את המילה עדיין לכל משפט כזה, אני לא חושב חיובית, עדיין. אני לא רואה את הטוב באנשים אחרים. עדיין, אם אתה רק מוסיף את המילה הזו, זה כבר משנה אותך מאיזושהי חשיבה נורא נורא מקובעת, אני כזה, אני פרפקציוניסט, אני שלילי, למשהו יותר מעצים. אני כרגע ככה, אני עדיין ככה, אני יכול בהחלט להתקדם למקום אחר.
לגמרי, וזה מה שהתחלנו להגיד על המוח הגמיש והאפשרות להשתנות בו. וואי, יש לי כל כך הרבה דברים להגיב על מה שאמרת. לדוגמה, דבר, מה שאמרנו בהתחלה, העניין הזה של תפיסה אחרת, בוא נכיר, בוא נגרום למאזינים ומאזינות שלנו להבין שהם כבר עושים את זה. והדוגמה שאני רוצה לתת, זה שבא אליי מישהי פעם אחרי איזושהי הרצאה, וסיפרה לי שהייתה בקניון, והיא הלכה, ופתאום הסתפכה במשהו והשתתחה על הרצפה. והרימה את העיניים שלה וראתה עיוור עם מקל, והיא כנראה נכנסה בו במקל בלי לשים לב. היא אומרת, שירלי, זחלתי אליו לבקש סליחה שנכנסתי לו למקל. אמרתי לה, ואם זה לא היה עיוור עם מקל, אם זה היה אדם עם מטריה ביד, היה אדם, היא אומרת, הייתי מתפוצצת עליו. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שברגע שהראש שלנו אומר, זה מי שהוא, הוא לא יכול אחרת, זה מה שיש לו לתת, זה מה שמאפיין אותו.
ולא תמיד רואים את זה, זה
ולא
העניין.
ולא תמיד רואים, אצל עיוור זה ברור, אבל לא תמיד רואים. אז יש לנו חמלה גדולה.
כי זה כל כך חשוב על אנשי הקשב, שאף פעם לא רואים הרי את ההפרעת קשב, היא כל כך שקופה, והם חווים כל כך הרבה כעסים, וחוסר הבנה, ולמה אתה שוכח, ולמה אתה לא מביא, ולמה אתה לא מקשיב לי, ומה אני לא חשובה לך, ואיך אתה לא מתאמץ, ומה עם הפוטנציאל הלא ממומש. כל כך הרבה ביקורת, בגלל שלא רואים את ההפרעת הקשב הזו, כמו את המקל של העיוור, וזה משהו שנורא מתחבר לי כאן, דווקא המודעות על להבין מה זה ואיך זה נראה ואיך זה מקשה על החיים, זה מאוד עוזר, כי אז באמת אפשר לראות גם למה הוא מתנהג ככה, ולא להאשים אותו בעצם בהאשמות שאין לו שום שליטה בהם.
אם אני אחזור למשולש שלך, אז לא רק שמאשימים אותם בדברים שאין להם שליטה עליהם, אלא גם אומרים, עם קצת יותר מוטיבציה, כן. קצת יותר כוח רצון, אין סיבה שלא תצליח.
ואז גם הם מתחילים להאמין בזה בעצמם, ולחפש כל מיני מניעים רגשיים לזה, שזה לא, זה משהו התנהגותי, זה משהו מוחי, זה משהו שגורם לך להתנהג אחרת. יש בו את היתרונות המדהימים, כמו מולטיטאסקינג וראייה אחרת, ויש בו גם את הקשיים. ואת הכל צריך יותר לראות ויותר להבין, כדי באמת לא להסתובב ולחוס, כמו שנתת בדוגמה שלך.
אז אני חושבת שהמקום שמלווה אותי בחיים הרבה מאוד פעמים, זה הבנה של אחרות. אנשים הם אחרים זה מזה. הרעיון, ויש משפט שאנשים אומרים, אני בחיים לא הייתי עושה לך את זה, אז למה אתה עושה לי? זה משפט שהוא דבילי מעצם היותו, כי אתה לא היית עושה כזה משאתה, אבל הוא עושה כזה משהו. זאת אומרת, העובדה שהתזכורת הזאת שאנשים הם אחרים, ואני לא יודעת לאבחן אחרות, אני לא יכולה לראות אחרות, אני לא יכולה לשים איזושהי מדבקה על כל בן אדם איפה מתבטא את האחרות שלו, אבל אנשים הם אחרים. וברגע שאני מבינה שכל בן אדם הוא אחר, אין בי ציפייה שהוא יהיה כמוני. הרי התסכול הגדול שלנו נובע מתוך זה, שיש לנו ציפייה מסוימת שנובעת מתוך איך שאנחנו רואים את העולם, שהיא מתנפצת על איך שאחרים רואים את העולם, או איך הם מתמודדים עם העולם. אחד המבטים שאני מאוד אוהבת בחיוביות, זה מבט של סקרנות ופליאה. זאת אומרת, היכולת להתנהל בעולם ולהגיד, או, מעניין איך הוא יגיב, מעניין מה יהיה, להיות בסקרנות. אבל אתה לא יכול להיות בסקרנות אם אתה לא מאמין בכוחות שלך להתמודד עם החיים. זאת אומרת, הסקרנות, וזה הכלל השני של החשיבה החיובית, אני מכוונת לטוב, אני מתמודדת עם כל דבר שבא. זאת אומרת, במקום תחשוב טוב ויהיה טוב, אני מכוונת לטוב, טוב כפי שאני תופסת טוב, מה שבתפיסה שלי שהוא טוב, שבו במאמר מוסגר זה בדרך כלל מה שקל לי ונעים לי, וזו שאלה על טוב שלא ניכנס אליה בפילוסופיה, אני מכוונת לטוב, אבל אני לא נאחזת בכיוון הזה, אני מתמודדת, עם כל מה שיש.
וואי, את ממש מזכירה לי באמת מחקרים בתחום של הפסיכולוגיה, שאומרים שבעצם הדברים שקורים לנו בחיים, זה משפיע על איכות החיים שלנו רק ב10% בלבד.
נכון.
כל השאר זה יותר מה שאנחנו עושים זה, והמחקרים האלה ממש אומרים, בן אדם שחי עם אתגרים ברמה בינונית בחייו, הוא גם בן אדם שהוא יותר מאושר מבן אדם שחי עם אתגרים ברמה קלה בחיים שלו. כי עצם זה שיש לך אתגרים ברמה בינונית, זה אומר שיש לך משמעות בחיים. זה אומר שיש לך עניין, זה אומר שאתה עושה משהו משמעותי. אז אמרת ככה על הדרך הקלה, אבל למעשה אפשר להסתכל על זה, אם אתה נמצא באיזושהי דרך מאתגרת, זה אומר שאתה גם כנראה נמצא בדרך שהיא משמעותית. ודבר אחרון שהמחקרים האלה מראים, שזה נורא נורא תלוי, איך אתה תפרש את זה? אם אתה מסתכל על עומס, לחץ, אתגרים בחיים כמשהו שלילי, אז זה יהיה שלילי. אם אתה מסתכל ואומר, וואי, אני גם לומד, וגם יש לי משפחה, וגם איזה מדהים שיש לי את כל הדברים האלה בחיים, אז הלחץ הזה פתאום מקבל פרשנות חיובית, ואז גם איכות החיים היא באמת עולה.
זה בדיוק המקום הזה של להביט בדברים הקטנים, כי המילה עומס ולחץ וכל הדברים שיש לי, זה מין עננים גדולים כאלה, אפלים, שכמו שהיום היה המון ערפל, אני לא יודעת אם ראיתם פה אצלנו, היה המון ערפל, ואתה לא רואה דרכך בתוך זה. אבל אם אתה מתחיל בדיוק, ואנחנו כל הזמן עושות סגרות מעגלים קטנות בשיחה שלנו, אם אתה עושה את הצעדים הקטנים האלה, אתה לא צריך לפתור את כל בעיית העבודה שלך, שיש לך יותר מדי עבודה, או שיש לך יותר מדי לימודים, או שיש לך יותר מדי דרישות במשפחה, אתה לא צריך לפתור את הכל. אבל אתה עושה צעדים קטנים מאוד, אולי ניתן אפילו עוד צעד, נחשוב על עוד צעד, אתה עושה צעדים קטנים מאוד, זה לא מפוגג את כל הערפל, כמו מרי פופינס עם איזשהו ככה, זה לא מפוגג את כל הערפל, אבל אתה מתחיל למצוא את דרכך בתוכו.
יאללה, תני לנו עוד צעד כזה.
עוד צעד שאני מאוד מאוד אוהבת, אני קוראת לו חיוכים מתוזמנים, והרעיון שלו, קודם כל חיוך, אנחנו יודעים את ההשפעה של חיוך, אנחנו יודעים את ההשפעה מבחינה הורמונלית, אנחנו יודעים את המסר שהמוח מקבל, אבל יש עוד כמה דברים על חיוך נחמדים.
גם אם זה חיוך מזויף, אגב.
זהו, בדיוק. קודם כל בוא נתחיל מזה שאנשים אומרים, אני צריכה לשמוח בשביל לחייך, אני צריכה להרגיש שמחה בלב כדי שאני אחייך. ובחיוביות אנחנו אומרים, אני מחייכת כדי להרגיש שמחה בלב. זאת אומרת, חיוך לא צריך לצאת מהלב, הוא מגיע אל הלב. זה, אנחנו משנים את התנועה כתפיסה התנהגותית שמשנה את עולמנו הפנימי. וחיוכים מתוזמנים אומר דבר כזה, אני בטלפון שלי שמה התראות, ב-10, ב-1 וב-7 בערב. אלו התראות שאני מציעה תמיד לעשות, זה תחילת היום, אמצע היום וסוף היום. ובהתראות האלה כתוב חייכי מהממת, אלא אם כן אתה רוצה חייך מהמם, זה גם אפשר, או חייכו מה שאתה רוצה, חייכי מהממת, ואני, ברגע שאני שמה אותם הם קבועות, אני לא זוכרת אותם הרי, ברגע ששמתי אני כבר עוברת חזרה לענייניי, ופתאום ב-10 בבוקר, כשאני בתוך איזשהו המולה, הסל פסל של החיים שלי, פתאום הטלפון מצלצל, ואני ככה מסתכלת מה אני רואה בו, נורא חייכי מהממת. אז קודם כל בו ברגע, זה מצחיק אותי. זה עושה לי איזה ברק בתוך הכוח של התנועה. דבר שני, ברגע שאני מחייכת, המוח לא מזהה שמשהו שם לא אמיתי לכאורה, שלא יצא מתוכי, הוא רק מזהה חיוך. דבר שלישי, אני מאתגרת את המאזינים והמאזינות לנסות לחשוב על דברים שמטרידים אותם תוך כדי שהם מחייכים. ואם ישימו לב שזה הרבה יותר קשה, כי בזמן שאתה מוטרד, זה מסר אחד, אבל החיוך מביא מסר אחר, מסר שטוב לך, מסר של שחרור אנדרופיני, מסר של הקלה על תחושות של קושי, מסר של הקלה על דכדוך. שני המסרים הסותרים לא מתיישבים ביחד, המוח שלנו לא יכול להחזיק את שני המסרים הסותרים. זאת אומרת, אתה יכול להיות בתוך הבלגן, אבל עם חיוך, ולהחזיק את החיוך, אתה לא תצליח להחזיק את הבלגן הזה בתוך הראש שלך, ואתה תרדה.
וואי, מאמן.
וזה תרגיל מאוד חמוד, כדי א', להזכיר לנו כמה כוח יש לנו. וזה דבר שמרגש אותי עד דמעות לדבר על הכוח שיש לנו.
נכון, גם אותי. כוח האדם זה משהו זה מופלא, משהו הכי חזק שקיים, אני רואה אנשים שיוצאים מתופת, את גם אמרת על אבא שלך, אבל אני גם רואה כמעט כל יום בקליניקה מקרים, ואני אומרת, וואו, זה לא יאמן מניעה מהבן אדם הזה, ומה שהוא עבר, ופשוט עם השנים הגעתי למסקנה שכוח האדם זה משהו מטורף, זה משהו שאי אפשר לעצור.
הרבה פעמים בתפיסה של החיוביות, אנשים חושבים שאנחנו צריכים לדבר חיובי כדי שהמוח ישמע. נעשה פעם מחקר שלקחו קבוצה של אנשים שהיו מדוכדכים קלות, ואמרו להם לעמוד מול הראי במשך שבועיים ולהגיד שהם נפלאים ונהדרים. ואותם אנשים במשך שבועיים כל בוקר אמרו, אני נפלא ונהדר, אני נפלא ונהדר, אני נפלא ונהדר, ובאמת אחרי שבועיים הם שקעו בדיכאון עמוק. והסיבה היא שקודם הם רק היו מדוכדכים, ועכשיו הם גם שקרנים. עכשיו הם גם בדיסוננס פנימי.
כן.
לא סתם מדוכדכים גם. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, מה לא בסדר בזה? אתה אומר שאני נפלא ונהדר, זה מה שאומרים לנו לעשות בתוך החשיבה החיובית, להגיד לעצמנו דברים כאלה. אנחנו צריכים שני דברים כדי שהמוח יקשיב לנו, ובאמת, את יודעת, המטרה היא לא, אם אנחנו קודם דיברנו על פסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה קלאסית, על רגשית, המטרה היא לא לעבוד על התלמים הישנים, החצובים, על הומאוסטזיס שלוקח אותנו למטה. המטרה היא לחצוב תלמים חדשים, חיוביים, ואז דברים שאני לא משתמשת בהם, התלמים הישנים, פשוט נעלמים. הופכים להיות, ברירת המחדל של המוח הופכת להיות החיובים, כי בהם אני משתמשת יותר, אוקיי? אז זה העניין ההתנהגותי, וזה העניין של המעבר לזה. אז כדי שהמוח שלנו יקשיב ויחצוב את התלם החיובי, אנחנו צריכים שני דברים. אנחנו צריכים מיקוד ועוררות רגשית. בלי מיקוד ועוררות רגשית, המוח לא קולט, וזה לא משנה כמה זה, אנחנו אומרים לעצמנו שזה חשוב לנו, המוח לא קולט. ולכן, כדי שהמוח יקלוט שבאמת יש דבר חשוב, נגיד תופחת, תופחת, אני עוצרת, אני מתמקדת במה שאני עושה, ואני אפילו משתדלת לעלות בתוכי שמחה. וואו, איזה כיף, איזה כיף. זאת אומרת, מזויפת, לא אכפת לי, תזייפו מפה את הודעה חדשה איפה שאתם רוצים. תעלו את זה מתוככם, כי יש בכם שמחה. אני יודעת שיש את זה, כי הפגנתם את זה במקומות אחרים. זאת אומרת, זה חי וקיים בתוככם, ועכשיו רק לשלוף את זה ולהפנות את זה לכאן. אז ממש לעורר את זה. לא מצליחים לעורר שמחה, תעוררו יותר מיקוד. לא מצליחים לעורר יותר מיקוד, תעוררו יותר שמחה. זאת אומרת, זה לא משנה מה משניהם, עדיף שניהם, אבל העיקר שיש שם מידה של מיקוד ומידה של עוררות רגשית. אז כדי שאנחנו נוכל, גם עם החיוך, אני לרגע עוצרת, אני מתמקדת בתוכי, אני מעלה את זוויות הפה שלי, אני רגע שם נמצאת, אני אפילו חושבת על משהו שמצחיק אותי, אני נותנת לרגע הזה להיות רגע שיחקק בתוך המוח שלי.
זה מדהים.
וזה יהפוך את המילים האלה מסתם מילים של את נפלאה, את נהדרת, שכמו מים נשפחים מעלינו, ומעל הילדים שלנו גם דרך אגב, למשהו שבאמת נטמע פנימה, ויכול לשמש אלטרנטיבה לתלמים שלוקחים אותנו למטה הנמוכים.
וואי, זה כזה סיום יפה ומדויק מה שאת אומרת עכשיו, זה גם שוב נורא מתחבר להמון מחקרים שנעשו בתחום הזה, העניין של המיקוד, מיינדפולנס, מדיטציה, שכל כך מעלה את האושר ברמה של שתי דקות ביום, זה הכל, כי אתה בעצם נותן פה קשב לעצמך, אתה מתמקד בתוך הרגע הזה, אז אתה הרבה יותר מרוכז פשוט.
אתה מתמקד בתוך הרגע שיש לך בו שקט ושלווה, ואז המוח שומע, אני ממוקד, ויש לי שקט ושלווה, שקט ושלווה טוב לי, אני רוצה יותר מזה. אבל אנשים שומעים מדיטציה ומיינדפולנס, והם נבהלים, אלו מילים זרות. אבל אם אנחנו אומרים, רגע,
להתמקד.
להתמקד, לשנייה, לשנייה.
קשיבות.
קשיבות לרגע אחד.
ממש, וגם הנושא של התופחת תופחת של הגוף, אז אני גם למדתי 3 שנים פסיכותרפיה גוף נפש, כי יש כזאת חשיבות לגוף, אנחנו יכולים דרך הגוף שלנו לטפל בנפש שלנו, לא תמיד צריך רק להיכנס לתוך הנפש, לפעמים דרך הגוף אתם יכולים לעשות שינויים אדירים, ועל ידי התפיחה הזאת, ועל ידי התשומת לב לגוף, פתאום דברים השתנו גם בנפש, ואני נורא בעד זה, כי זה משהו שבתכלס יותר קל לנו לעשות מאשר לחפור בנפש. שוב, לא שזה לא טוב ולא שלא צריך גם את זה, אבל תשתמשו גם בגוף שלכם, הוא שם, הוא אוכל לפחות חצי מכם, אז שווה.
בוא נגיד אפילו יותר מזה, הגוף לא משקר.
נכון.
עם השיחות, עם הנפש, אני יכולה לעבוד על עצמי ולעבוד על מי שנמצא מולי ולהעלות את מה שנוח לי או לא נוח לי. אבל כשאני מתכווצת, כשאני רואה בן אדם אחר מסוים, כשאני מתכווצת, המוח שלי אחר כך יגיד לי, לא, אין לך סיבה להתכווץ, הוא בן אדם נחמד, מה פתאום, אבל הגוף
ממש.
לא משקר.
וגם הפוך, כשאני מכניסה נשימה, המוח מקבל חמצן, הוא אומר, אוקיי, אוקיי, הכל רגוע פה, יש פה מלא מלא חמצן, אני יכול להירגע.
במיוחד דרך האף, שאז הוא מפרש את זה באמת יותר כרוגע, מאשר דרך הפה שהוא יותר הישרדותי, שאני חייבת לנשום.
נכון, זה גם איזה פיקציה כזו, שאנשים חושבים שהם צריכים לקחת, להכניס הרבה אוויר דרך הפה, כשלמעשה עדיף לנשוף הרבה באוויר דרך האף, וזה באמת, טוב, זה נושא כנראה לפרק שלב אחר, אבל וואו, אני חושבת שהספקנו פה הרבה, גם תיאוריה, גם כלים, ואני ממש רוצה להודות לך גם שהגעת לפרק, וגם שאת עושה את העבודה המדהימה הזו, ומביאה חיוביות לעולם, אין חשוב מזה בעיניי.
תודה לך על השליחות שלך, שהיא כל כך משמעותית, גם בשבילי, וגם בשביל מה מי שאני חיה, ומה שאני רואה סביבי, זו שפה שפשוט צריך ללמוד להבין אותה ולדבר אותה, כי אם אנחנו לא מדברים אותה, יש כל כך הרבה נפילות בתוך זה, כל כך הרבה חוסר הבנה.
ממש, ממש כן. ככה, תותה חזרה, ויאללה, לכו תתרגלו את התרגילים, קחו איזה משהו אחד, אפילו תתפחו על עצמכם על השכם שהקשבתם לפרק הזה,
לגב.
וכבר יהיה יותר טוב.